רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות המרכז למוזיקה ירושלים, משכנות שעננים, המזמין את מאזיני רשת עושים היסטוריה לקונצרטים של התזמורת הפילרמונית הישראלית הצעירה בהנחה מיוחדת. את נגני המרכז למוזיקה ירושלים אני לא צריך להציג למאזיני הפודקאסט, שכן אלו ליוו אותנו בכישרון רב בפרקים שהקלטנו בשנה שעברה בצוותא. כעת אנחנו מרחיבים את שיתוף הפעולה עם המרכז למוזיקה ירושלים, המציע למאזיני הרשת כרטיסים במחירים מיוחדים לקונצרטים של הפילרמונית הישראלית הצעירה בירושלים, תל אביב וחיפה. לא רק שתוכלו ליהנות ממוזיקה קלאסית מעולה, בניצוח מנצחים מובילים ובביצוע טובי הנגנים הצעירים בישראל, תוכלו גם לתמוך בחינוך למצוינות במוזיקה וגם ברשת שלנו. לרכישת כרטיסים בהנחה מיוחדת, לחצו על הבאנר של המרכז למוזיקה ירושלים באתר הבית ranlevy.com, ואל תשכחו לרשום את קוד ההנחה עושים היסטוריה כשאתם מבצעים רכישה באתר.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. הסקרים ניבאו לשס 5 מנדטים בלבד. חלק אפילו אמרו שהיא לא תעבור את אחוז החסימה, שהיא סיימה את תפקידה ההיסטורי. אבל בסוף הלילה ארוך ההוא, ב-9 באפריל, התייצבה עמודת המנדטים של שס על 8 מנדטים נעים. המפלגה השלישית בגודלה אחרי הליכוד וכחול לבן. אחת הסיבות היא הקמפיין הפנימי האפקטיבי שניהל אריה דרי, שבו השתמש בקלף המנצח, קלף שכבר אינו בין החיים.
יהודי יקר, מרן הקדוש מבטיח לך גן עדן.
אדם הוא לפני דין, לפני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, זה פקודה. מלאך, תקח אותו, גן עדן. קומה יהוד, לקח את הפתק שס.
איך אפשר לוותר על זכות כזו? שומעים למרן וזוכים בגן עדן. מצווה להצביע. שס.
כן, גם אחרי מותו ממשיך הרב עובדיה יוסף להיות דמות פוליטית ורוחנית משפיעה ביותר בציבור הספרדי הדתי. היום ננסה להבין את גדולתו של האיש, שרבים בציבור החילוני זוכים רק בגלל הסתירות או הכללות שהשמיע בדרשות של מוצאי שבת וחבשו את מהדורות החדשות. היום נעסוק בפסיקות המהפכניות שלו ששינו את הציבוריות הישראלית, בפרויקט חייו שס וגם בפסיקה החשובה ההיא. שטחים תמורת שלום. אז שלום לאבישי בן חיים, פרשן חדשות 13.
הלאה.
אז אנחנו כאן בפודקאסט תמיד מתחילים מההתחלה, וכשמדובר בחייו של איש, זה נראה לי די פשוט. מאיפה השורשים שלו? מאיפה הגיע אלינו הרב עובדיה יוסף?
אני רוצה קודם להגיד עוד משהו, להתייחס לדברים שלך ואז
קדימה.
אני... התפיסה שהייתה שרווחה, שגם קשורה לטקסט פתיחה שלך, אמרה אולי שס סיימה את תפקידה. וזה מחבר אותנו למרכיב בסיסי במשנת הרב עובדיה, מהפכני לגמרי, שקשור לנושא שלנו. שהוא קשור למקומה של המזרחיות ולמקומה של הספרדיות. התפיסה הישראלית הקלאסית, היפה כאילו והאוהבת מצד אחד, אבל הצלבנית והקולוניאליסטית מצד שני, אומרת האידיאל של החברה הישראלית זה למחוק את הספרדיות, למחוק את המזרחיות. שלא יהיה יותר, שכולנו נהיה אותו דבר, למה לא?
מיזוג תרבויות,
כן,
קוריתוך.
הרב עובדיה לא קיבל את זה. הרב עובדיה לא קיבל את זה. הרב עובדיה אמר, אנחנו הספרדים, יש לנו בשורה, והספרדיות עצמה היא בשורה, והכותרת של הבשורה הזאת היא המתינות שלה.
אז על זה אנחנו נדבר עוד מעט, כן, בהמשך, כי זה באמת להבין, אחד הדברים החשובים.
כי זה הבסיס, כי מבחינת, אם אתה אומר, אני רוצה, המטרה בסוף למחוק את הספרדיות, אז אתה לא אומר, אתה מפספס הכל, אתה מפספס את הבשורה, את שס, כבשורה, כאלטרנטיבה, בתגובה למודרנה ולחילון ולדור הזה, לעומת החרדיות האשכנזית, ואגב, אתה מפספס גם את המסורתיות המזרחית, כאלטרנטיבה לחילוניות הרדיקלית. לכן אתה אומר, קודם כל, כשמתחילים כזאת שיחה, זה הפתיחה כשמגיעים לרב עובדיה. הספרדיות והמזרחיות הן בשורה לחברה הישראלית. הן לא משהו שאמורים להעלים אותו.
בהחלט. אז אנחנו ניגע בזה בהמשך, וננסה גם להסביר ולתווך לציבור עד כמה הבשורה הזאת באמת הייתה בשורה ענקית. אז הוא מגיע אלינו בכלל מעיראק, אבל שם הוא רק נולד, למעשה הוא פרח וצמח וגדל בחצרות ירושלים.
מדויקת מאוד. אני תמיד אומר, הרב עובדיה לא נולד בעיראק, למרות שהוא נולד... למה אני אומר? הוא אומר. כשהרב עובדיה היה מספר על עצמו, היה אומר, נולדתי בשכונת הבוכרים. ככה. עכשיו, אתה מרגע...
אף שכאילו ביוגרפית זה לא נכון.
הוא נולד ב-1920 בעיראק. אבל באמת, אדם הוא תבנית נוף מולדתו. ותהליך החברות של הרב עובדיה, תהליך הסוציאליזציה שלו, המקום שבו הוא גדל, זה השכונות החרדיות הספרדיות בירושלים. שם הוא גדל, זה המקום שממנו הוא נבנה, סביב בתי הכנסת הקטנים הללו, סביב המקום, המעוז של החרדיות הספרדית, ישיבת פורת יוסף. שם הרב עובדיה גדל, מתוך הדבר הזה הוא צומח.
והוא גדל מהר מאוד, כי ממה שאני מבינה, בגיל 6 האיש כבר ניהל רישומים, בגיל 9 הוציא כבר ספר כתבים, זאת אומרת, הדבר, תסביר לנו את התופעה הטבע הזו.
הדבר המדהים שאנחנו רואים אצל הרב עובדיה, שאני חושב הדבר הכי מרגש, זה שמגיל 0, הילד הזה שהוא בן עניים, ובפורת יוסף, אז יש משפחות אצולה, יש משפחת עדס אצולה, והרב מרדכי אליהו הוא בנו של הרב סלמן אליהו, המתורגמן של הנציב, לאנגלית, של הנציב האנגלי בארץ, ועוד ועוד משפחות חשובות ועם מילה, והרב עובדיה הוא בן עניים, והבן עניים הוביל אותו, כולל האמירה, אני הבן עניים, אני אהיה גדול הדור.
אבל מה, מגיל שש?
אנחנו רואים אצל
הרב עובדיה... יש לי בבית ילדה בת שש, אני יודעת מה זה ילד בן שש.
אנחנו רואים אצל הרב עובדיה מגיל ילדות, ילד שמצייר על המחברת שלו, ילד עני, כן? לא ילד שבא ממשפחה חזקה, ילד עני שמצייר על המחברת שלו. היה לו גם כישרון גרפי. כל הדברים האסתטיים היו מאוד חזקים אצל הרב עובדיה. מצייר על המחברת שלו ציור של חתימה, של הראשון לציון, של הרב הראשי הספרדי הגדול, שזה הוא. כלומר, מגיל נמוך, קטן מאוד, הוא ייעד את עצמו לשם, וגם הסיפורים שלו על החוויות שלו בבית הספר, אלה החוויות, כולם יושבים ויוצאים, כולם יוצאים לשחק, ואני נשאר ויושב ולומד, והם צוחקים עליי, ואני אומר להם לא, ואני אדע, ואני אדע, ואני אדע, והמיתולוגיה השסניקית הרי מספרת את הסיפור, על איך בכלל הרב עובדיה הצליח להישאר בעולם התורה, כשאבא שלו בא למכולת, אומר לו, בוא, אתה צריך לעבוד איתי במכולת, ותפסיק ללכת לבית ספר ללמוד, ו... אבא שלו בא למכולת בוקר אחד, ובמכולת לא נמצא עובדיה הקטן, אלא גדול הדור של אותה עת, הרב עזרא עטייה, ועומד מולו עם חלוק עבודה, ואומר לו, גדול הדור, מה גדול הדור עושה כאן? אומר לו, אני באתי להחליף את עובדיה. עובדיה הולך ללמוד תורה, ואני אעבוד במקומו. אנחנו מוכרחים.
סאבטקסט הוא יהיה בבוא היום. גדול הדור.
זה היה ברור. עכשיו...
וזה לא בא מההורים, אם הם רצו שהוא ילך למכולת, זה משהו שבא ממש ממנו, מהאישיות הפנימית שלו.
וברור עוד דבר, שהוא ייעד את עצמו להרים את הספרדים, שזה היה חלק ממשימה שלו מגיל צעיר מאוד. טקסטים שלו מגיל נאורים, מדברים על מצבם של הספרדים, ועל הצורך להרים אותם, זה ממש, הוא כאילו מטרים את הדבר הזה. בגיל מאוד צעיר הוא מנסה להקים איזו ישיבה, ואז יש לנו את הטקסט שלו כשהוא מקים את הישיבה, ואתה אומר, בונה, הוא כבר אז כאילו חלם על המהפכה הזאת של שס, הוא כותב על פורת יוסף, הייתה ישיבה ספרדית אחת, אז הוא כותב עליה, קודם כל שהחבר'ה אין להם כסף.
הוא רואה את הפערים החברתיים.
כן, שאין להם כסף, שאין להם איך לחיות, ותראו את האשכנזים, כמה יש להם. ואז הוא כותב, אם ברור הדבר שאין לנו היום בישיבת פורת יוסף יותר מ-100 בחורים, אשר בדרך נס נוכל לקוות שיצאו מהם תלמידי חכמים כל כך רבים כדי לספק את עדות הספרדים בכל עיר ועיר ומושבה ומושבה בכל פינות הארץ. כלומר, הוא בונה כבר על זה, שזה הפרויקט, אנחנו צריכים לשלוח רבנים לכל מקום. ואז הוא אומר עוד דבר, הוא מדבר על הרבנים הספרדים הגדולים, שלא מרימים את הראש, שהם לא מספיק גאים. והוא אומר, אנחנו רואים איך בכל 400 פותחים ישיבות לאחינו האשכנזים, ואם אין לנו רגש בושה וקינה, על כי אין לנו, כי אם ישיבת פורת יוסף בלבד, על זה עצמו אנו ראויים להתבייש. זאת אומרת, צעיר אנוכי לימים, הוא ילד אז. צעיר אנוכי לימים, על כן
זכרתי... וזה לא מובן מלאב שנער מותח ביקורת על הרבנים הבכירים.
זה לא רק מותח ביקורת, זה גם יש לו חזון מנהיגותי להרים את הספרדים. צעיר אנוכי לימים, על כן זכלתי ועירה, אולם שנינו, למדנו בגמרא. ביקש כהן גדול להתנמנם, פרחי... אם כהן גדול הולך לישון, פרחי כהונה, הצעירים, מקים לפניו באצבע צרדה, הם מעירים אותו. אישי כהן גדול, עמוד. ואז אומר הרב עובדיה על עצמו, אם זקני תלמידי חכמים הספרדים שלנו מתנמנמים, ולצערנו הרב ישנם שגם ישנים, מבין הזקנים של הרבנים הספרדים, אי לזאת, החלש יאמר גיבור אני. אני לוקח את ההנהגה להוביל את הספרדים ולהרים אותם.
ורק נגיד שאתה מקריא את זה מתוך הספר שלך, מרן עובדיה יוסף, מנהיג בין הלכה לקבלה, בין פוליטיקה למיסטיקה, אגב, מומלץ מאוד למאזיננו. אז בוא נאמר שהחזון המנהיגותי כבר היה מגיל מאוד מאוד צעיר.
כן, זה, גם... זה בעצם בספר, הקטע הביוגרפי, מה שמיוחד בו זה שאני מספר אותו, על בסיס האובססיה כמעט שלי לרב עובדיה, למדתי אותו וחייתי אותו במשך שנים בדרשות שלו. ואז הקטע הביוגרפי הוא כמעט אוטוביוגרפי. כלומר, אני לא מספר מה שאני אומר. אני מספר, הנה, תראו איך הוא סיפר על עצמו. ומתוך איך שהוא סיפר על עצמו, אתה רואה בספר איך האיש הזה, מנעוריו ייעד את עצמו. אני גדול הדור, לא פחות. ואני ארים את הספרדים, לא פחות.
אז גם מבחינה ביוגרפית הוא מתקדם מהר מאוד, הוא נהיה רב, יש לו ככה פסיקות שמהפכניות, כבר כרב צעיר, מגיל מאוד מאוד כן, מוקדם.
כן. התפיסה הישראלית, כחלק מהמערכה לדיכויה של ש"ס, ולדיכויה של הרמת הראש הספרדית של ש"ס, נוהגת לומר שהחרדים הספרדים וכל הש"ס נקיות, זה בעצם חיקוי של החרדים האשכנזים. זה מה הם בכלל? זה מהלך שלילת זהות ושלילת זכות להגדרה עצמית.
לא, וצריך לומר שגם עוד בימי, עוד לפני ימי עובדיה יוסף, זאת אומרת, הספרדים רצו להידמות לאשכנזים, לא קיבלו אותם לבתי ספר.
הם רצו.
זה היה בליבת העניין.
זו אמת. הספרדים בוודאי רצו להידמות לאשכנזים מבחינת, כולל הרב עובדיה, מבחינת האמירה, אנחנו מגיעים עכשיו לסיטואציה חדשה. של מפגש אלים עם חילון ומודרנה, והכלי שלנו להתמודד עם החילון והמודרנה, הוא אימות של מה שעשו אחינו האשכנזים, המודלים שהם בנו, כולל חברת הלומדים הפלאית הזאת, שבה כולם לומדים תורה כל החיים כל הזמן, והתורה היא מרכז החיים, וחברת הלומדים והישיבה היא מרכיב מרכזי בחיים של הנער, ובונה אותו לכל החיים. אז הרב עובדיה בהחלט רצה את תהליך האורתודוקסיזציה הזה של החברה החרדית ספרדית. אבל מה שמפספסים, זה שהרב עובדיה הביא לתוך העולם, לתוך הזהות החרדית ספרדית, לתוך היצירה החדשה הזאת, לתוך הבריאה החדשה הזאת של החרדיות הספרדית, דברים חדשים שהם במובנים רבים גם אנטי חרדיים. קודם כל, לפני הכל אבל, הרב עובדיה הביא לתוך הזהות החרדית ספרדית הזאת את המזרחיות. הוא לא ויתר עליה. וזה צריך לזכור שהשסניקים כקבוצה, הם הקבוצה היחידה שלא ויתרה על המזרחיות שלה. כלומר, מזרחיים שהגיעו ונכנסו, אני לא יודע מה, לחסידות חב"ד, ויתרו על המזרחיות שלהם.
או גם בציבור הכללי.
מזרחיים שנכנסו לקיבוצים, ויתרו על המזרחיות שלהם. מזרחיים בליכוד, ויתרו על המזרחיות שלהם. הם נשבעים בשמו של ז'בוטינסקי.
מדברים... כן, אפשר להתווכח, כי יש שם בכל זאת מרכיב הדתי עדיין ש...
המרכיב הדתי קיים, שקיים. אבל מבחינת הדגל, הוא לא, הדגל הוא אני מזדהה איתם. היחידים שהכניסו לתוך הציונות הדתית, מזרחיים בציונות הדתית, ויתרו על המזרחיות שלהם. כל מזרחי, כל קבוצה מזרחית בישראל ויתרה על המזרחיות כתשלום דמי כניסה. השסניקים הם היחידים שנכנסו כקבוצה, עברו תהליך אורתודוקסיזציה אשכנזית, אבל מכניסים לתוכו את המזרחיות מתוך גאווה ומתוך עמדה שאומרת אצל הרב עובדיה.
אתה חושב שזה באמת חלחל אבל למטה? בזכות הרב עובדיה?
אני חושב ש... קודם כל אני רוצה לראות מה...
כי עדיין, אני זוכרת ככתבת חינוך, אך הייתי מתעסקת בבנות הספרדיות שלא מקבלים אותם לבתי הספר, והיינו צריכים לשכנע שהם לא פחות מאף אחד אחר.
זו בוודאי האמת. אבל הרב עובדיה, חוץ מה שהכנסת המזרחיות, ועוד קריטריונים בסיסיים של חרדיות, הוא דוחה אותם והוא מציב אלטרנטיבה אחרת. הדבר הראשון שבו הוא מציב אלטרנטיבה אחרת, זה אידאל ההחמרה. אצל האורתודוקסיה בכלל. אידאל ההחמרה הוא אידאל מרכזי. כלומר, אם אתה רוצה להיות דוס טוב, אתה צריך להיות מחמיר. זה העניין. ככה מתקדמים.
כמה שאתה יותר מחמיר, אנחנו רואים את זה אגב בהרבה דברים, כמה שאתה לוקח עוד יותר לקיצוניות, אז אתה נחשב יותר צדיק ויותר טהור.
הרב עובדיה, מנהיג נדיר, שבנה מנהיגות, לא עם הדגל, בואו נלך להיות קיצוניים, שזה נורא קל, אלא עם הדגל אנחנו הכי מתונים. זה כמעט אי אפשר להאמין שהוא מחולל תנועת המונים, כשהדגל שהוא מרים, זה הספרדיות היא מתינות. והרב עובדיה כל הזמן, הרמה שבה הוא אומר שהמתינות היא חלק מהספרדיות, וזה מתחבר ללמה אני אומר שצריך שמר את התרבות הספרדית, כי הוא רואה בה בשורה בתרבות הספרדית, ובמתינות שבה. כשהוא רוצה להגיד על פוסק אשכנזי מקל משהו טוב, הרב עובדיה אומר עליו, הוא יש לו נשמה ספרדית. זה אומר שהרב עובדיה בתפיסה שלו, הממש המהותית של הספרדיות, הנפשית, הפנימית הכי עמוקה, מזהה ספרדיות עם מתינות.
כן, ואם צריך אולי לתת דוגמה קלאסית לפסיקה הזו, כאמור יחסית מתחילת הדרך שלו, זו אותה פסיקה שהייתה סביב אלמנות יום כיפור, היה השאלה אם להתיר אותם, האם לאפשר להם להינסה פעם נוספת לאותן עגונות, והוא אומר, כן, הם צריכות להקים חיים חדשים, וזה היה בניגוד מוחלט למה שהיה מקובל.
הוא לוקח על עצמו שעה משימה קשה, רגשית גם. כל הסיפור של הרב עובדיה עם הדאגה לעגונות ולחלשים בחברה, זה חלק מהמשנה שלו. ובגלל זה, עוד פעם, אני לא מסוגל לדבר על ש"ס ולא מסוגל לדבר על הרב עובדיה, בכלל לא מסוגל לדבר על מזרחיות, אבל בוודאי על השסניקים במנותק מהדיקוי. אז כל הזמן אתה צריך להתכתב עם הדיקוי. חלק מהמערכה הגדולה של הדיקוי של שס, היה הניסיון ליצור את הרושם, כאילו הם השסניקים, כל מה שמעניין אותם הרי בדימוי הזה, זה כסף וליטרת הבשר של בדץ בית יוסף של משפחת הרב עובדיה, ולא אכפת להם מכאב יתומים. אלמנות, עגונות, הם השסניקים, תלמידים של הרב עובדיה, להם לא אכפת מהעגונות, פשוט אי אפשר להאמין. הרב עובדיה, הכאב שלו על עגונות היה ברמה של ערב לפני דיון, שבבוקר הוא צריך להתיר עגונה, הרב עובדיה מבקש, אני רוצה לדבר איתה בטלפון. אומרים לו, הרב אסור לך, אתה דיין, אתה שופט. הוא מתעקש, אני רוצה לדבר עם האישה העגונה עכשיו בטלפון. ואז הוא מתקשר אליה. והוא מדבר איתה בטלפון לפני הדיון, ואז אומרים לו, הרב, מחר בבוקר אתה פוסק לה את הדין, למה אתה מתקשר אליה? והוא אומר, אני מתקשר אליה כדי להודיע לה עכשיו שאני מתיר אותה מחר בבוקר, כי אני לא רוצה שיעבור עליה לילה של איסורי.
זה היה בנפשו.
אי אפשר להבין עד כמה הכאב של הרב עובדיה בעניין הזה, בשליחות הגדולה, שהוא צריך להציל, ממש להציל, שיש לו כוח.
זה גם אולי נראה לנו מובן מאליו, אבל הוא היה בדעת מיעוט, שזה מה שצריך לעשות.
כשהרב עובדיה, היה אירוע שהוא הולך לצנתור, ומגיעים לבית חולים, והרב עובדיה אומר בצנתור, תחזירו אותי הביתה. הם כבר בבית חולים, הם חוזרים מהדסה עין כרם הביתה. מגיעים הביתה, הרב עובדיה נכנס לחדר, 3 שעות, סוגר את הדלת, יוצא אחרי 3 שעות, אומר הולכים. אומרים לו, הרב, למה חזרנו? מה אפשר לעשות צנתור? אומרים לו, למה? אומר, הייתי צריך לכתוב פסק דין לעגונה, להתיר אותה. אם אני לא אכתוב, אני לא מאמין שמישהו אחר יכתוב לתא יותר עגונה הזה, ואני לא יודע אם אני אחזור. ולכן אמרתי, אני מוכן לעשות את הצנתור רק אחרי שאני מת.
וצריך לומר, גם היום זה לא קונצנזוס, העניין הזה של התרת עגונות, ואנחנו שומעים כמה מקרים שזה הולך כל כך קשה.
כל הגישה של הרב עובדיה, כל הגישה של הרב עובדיה, אני אומר באמת, בהקשר הזה זה לא סתם רב מקל, זה גישה הפוכה, כל האורתודוקסיה, הכיוון שלה אומר, אנחנו צריכים להחמיר, הרב עובדיה אומר לא, מי שמחמיר חמור, והוא אומר, והוא מחנך גם על זה, הוא מחנך על זה, שההקלה היא חלק מהעניין, עכשיו הסיפור הקלאסי שהרב עובדיה מספר בהקשר הזה, כדי לחנך את התלמידים שלו גם על האידאל הזה, של כוח דהיתר העדיף הוא קורא לזה, הכוח של המתיר עדיף על הכוח של האוסר, מספר על סיפור איך שהוא ירד מהבית, יום אחד.
זה אגב באמת יותר קשה להתיר מלאסור כשאתה רב, לאסור הכי קל.
זה היה כוח דהיתר העדיף, זה הבסיס של כוח דהיתר העדיף. בגמרא מסכת ביצה.
אגב, זה גם יש לזה תפיסה יותר עמוקה, שזה מה שישאיר בסוף יותר אנשים בדת, אם היא לא תהיה בלתי אפשרית, אני מניחה. אתה אומר, זהו, אני יכולה לכתוב את הספר.
לא, את יכולה לכתוב, כן, אבל זה מה שאף אחד אחר לא חשב כמו הרב עובדיה, זה החידוש של הרב עובדיה הגדול. הרב עובדיה סיפר כמה פעמים, ואתה רואה איך הוא בונה אתוס של הקלה. סיפר כמה פעמים, אתוס של הקלה שקשור לספרדיות, כן? אנחנו ספרדים ולכן אנחנו מקלים, זה הבשורה שלנו. ואז הוא מספר על אישה אחת, שהוא ראה אותה, שכנה שלו יורדת מהבניין, ויש לה סיר והיא בוכה. אומר לה, למה את בוכה? היא אומרת, הייתי אצל הרב, ואמר הרב, הרב אמר שצריך לזרוק את הסיר, כי זה לא קשר, עכשיו יבוא בעלי בערב, יחס עליי, הם הריבות בבית. והרב עובדיה שואל אותה, למה הוא אמר לך שלא קשר? והיא אומרת לו, למה אמר לה שלא קשר? אומר לה, לא, הרב טעה, את הלכת לרב האשכנזי. הוא ראה אותך בלונדינית. לכן, חשב שאת אשכנזיה, ופסק לך שאסור. אבל אני אומר לך שמותר. עכשיו, הוא לא אומר רק את זה. הוא אומר, ואם את רוצה, תני לי ואני אתעם. כדי להראות שאני לא סתם נחמד, אלא אני בעצמי. תני לי ואני אתעם. אגב, כשאתה מדבר על השינויים של מה קרה לחברה הספרדית, איך היא התחרדה, כולל תלמידיו של הרב עובדיה, בעותק האחרון של חזון עובדיה שיצא עם הסיפור הזה, אז הבלונדינית שבשלה בטעות, הפכה לה ספרדי שבישל בטעות. כלומר, לכתוב, עצם האמירה הזאת, שהוא היה אומר את המילה בלונדינית,
זה גם כבר...
באשכנזית זה שפה אשכנזית, לא מתאים, לא מתאים. אבל זה הרב עובדיה, וזו משנה גדולה. רגע, אבל תראי מה...
רגע, אני רוצה לתת עוד דוגמה, כי אני לא בטוחה שכל המאזינים שלנו יודעים איך בדיוק ביום-יום זה בא לידי ביטוי, ואני חושבת שעוד אחד מהדברים האדירים שהוא עשה, זה בעצם להכיר ביהדות אתיופיה.
זה מדהים. זה פסיקה כל כך אמיצה, וכל כך מדלגת בבוז ובועטת בתפיסות גזעניות, שמתייחסות לצבע השחור, היא באמת אחת התפיסות המדהימות.
אם לא הרב עובדיה, לא הייתה העלייה מאתיופיה כמו שאנחנו מכירים אותה היום.
לא הייתה, וגם לאורך כל הדרך, כלומר, זה גם הליווי אחר כך. אבל לא הייתה, זה הוא לוקח על עצמו ואומר,
על הגב שלו.
כן,
הם יהודים מלא מלא.
כן, ולא, וגם כפרויקט שלו, כן, פשוט לא יאומן. אמרת מקודם משהו על הקטע של אם אתה יותר מדי מחמיר, אתה מאבד את העם היהודי. זה הבסיס. כשאמרתי הרב עובדיה, בניגוד לתפיסות עולם חרדיות, התפיסה החרדית אומרת שכיוון שהדור הזה במצב כל כך קשה, בואו נגביה את החומות. הרב עובדיה אומר, מה פתאום? כיוון שהדור הזה במצב כל כך קשה, בואו ננמיך את החומות. אני לא רוצה לאבד את העם, אני לא רוצה לאבד את הקהילה, אני חייב, אני מוכרח לנסות להשאיר כמה שיותר, אז בגבולות ההלכה כמובן, אבל מה שאני יכול, אני מקל. והתפיסה החרדית אומרת הפוך. בואו נחמיר כמה שיותר.
אגב, זה קשור, כי אם אתה מכניס את יהדות אתיופיה פנימה, אתה מגדיל את העם היהודי.
כן, אבל שם אני לא חושב שזה היה השיקול. אבל בוודאי שגם שם ראינו איזו פסיקה כזאת מקלה, ושגם מתעלמת ממחסום הצבע. מה זה מתעלמת? כמעט מתריסה על מחסום הצבע. כמעט מתריסה, אבל אתם יהודים.
את הקושי האנושי לפני הקושי ההלכתי, את המצוקה האישית הטרגית שלהם.
תראי את הגישה של הרב עובדיה, הפולמוס הגילוח, אני מביא את... והרב עובדיה כתב על זה בחרוזים, הרי חוץ מאשר כישרון ציור, וגם כישרון חריזה. ואדם באמת עם חוש אומנותי יוצא דופן. ואז הוא כותב בחרוזים, למה הוא מתיר גילוח. ומי שהוא מתחרה בו בעניין הזה, שהוא מתייצב מולו, זה בגיל צעיר. הרב אשר זליג מרגליות שמכונה עמודי ארזים. והרב עובדיה כותב נגדו בחרוזים, למה צריך להתיר דווקא גילוח.
למרות שגם הספרדים הולכים עם זקן.
כן, אבל תראי, הרב עובדיה אומר, למה צריך... אבל הרב עובדיה אומר, אני אאבד את הקהל אם לא. הוא כותב ככה, וקולו שובר ארזים, לאסור עשר ברמזים ורמזים. עמודיו ירופפו, אביד אניש דגזים. כוחה דאיסורה, עדיף במים עזים. כלומר, כוח האיסור בניגוד לכוח דאתרה. ואף בארץ ישראל יהיה הדבר כנגד עמי הארץ דלים ורזים. עמי הארץ הפשוטים, אותם אתה מרחיק מעם ישראל. ואז הוא אומר, וכל שכן, דחיישינן לחורבה, פנגם מן המחזיקים בתורת השם ובמצוותיה אוחזים, בירותם כי כל השערים ננעלו ואין היתר, יתחברו אל ריקים ופוחזים. כלומר, עוד פעם,
פנגם... אם נגביה יותר מדי,
כן,
הם יברחו לנו.
הכי פשוט, פנגם המחזיקים בתורת השם ובמצוותיה אוחזים, בירותם, כי כל השערים ננעלו ואין היתר, יתחברו אל ריקים ופוחזים. אם אתה תלך עם הדבר הזה עד הסוף, ותחמיר, תחמיר, תחמיר, אנחנו
בסוף אתה תישאר...
עכשיו, זו התפיסה החרדית. התפיסה החרדית, אמרתי, הרב עובדיה דוחה, שתי ממש מגדירי חרדיות. מגדיר חרדיות אחד, זה הרעיון של אידאל ההחמרה, ומגדיר חרדיות אחר, שהרב עובדיה גם אותו דוחה, זה אידאל ההתבדלות. התפיסה החרדית הקלאסית, מאז החתם סופר שנכנס לדי-אן-איי של החרדים, אומרת, אנחנו בונים גטו וולונטרי, גטו בהתנדבות, שיגן עלינו לא מהגויים, שיגן עלינו מהחילונים.
והוא בדיוק הפוך, הוא אומר, אנחנו צריכים להיות חלק מהישראליות, אנחנו צריכים להיות חלק, זאת אומרת, כשהחיילים שלנו נלחמים, אז אנחנו נשב ונתפלל עבורם, ונהיה חלק, ונהיה חלק מהמרקם הישראלי הכולל.
בוודאי.
תפיסה אחרת לגמרי.
בוודאי, זו תפיסה אחרת, התפיסה החרדית הקלאסית בראשיתה אומרת, אני בונה גטו משאר עם ישראל. האמירות של החתם סופר אומרות, השומע ישמע והחודל יחדל, ואל תדורו בשכנותם כלל וכלל, השומע ישמע והחודל יחדל, זה אומר, ממש אמירה קוראת לב, כאילו אומר, אנחנו מוותרים על חצי מעם ישראל, זהו. וזה ממשיך לאורך כל הדרך, כי גם עכשיו הרעיון הוא בניית חומות, גטו, לא רוצים.
שלום רב, חובבי פודקאסטים ותיקים, ובמיוחד מי שמתעניינים בציבוריות הישראלית, בסוגיות פוליטיות וסוגיות מעניינות עמוקות שקשורות בנעשה במדינה, ודאי כבר מכירים את הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. מי שטרם הכירו את התוכנית, בדיוק בשבילכם הבאנו את יוחנן פלסנר. שלום יוחנן.
שלום.
אתה נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, ושעבר חבר כנסת מטעם קדימה. אז ספר לנו קצת יוחנן על הפודקאסט שלכם, הדמוקרטים.
הרעיון של הפודקאסטים הוא בעצם לתת הקשר לסוגיות שהרבה פעמים נמצאות במוקד הדיון והמחלוקת הציבורית, אבל השיח ברובו הוא קצר, הוא מאוד פופוליסטי, ואנחנו נותנים הקשר במובן של מה קורה במקומות אחרים בעולם, ונותנים את כל העושר הזה של הידע, המומחיות והפרספקטיבה, כדי להשאיר את ההבנה שלנו, ואת היכולת שלנו גם לגבש מסקנות. אנחנו רואים עכשיו את המשבר של המפלגות, שיטות הבחירה של המפלגות, איך בוחרים מועמדים, יש מפלגות דיקטטוריות, יש מפלגות עם פריימריז מושחתים. אנחנו הולכים להציע בפודקאסט פרספקטיבה אחרת, איך אפשר לתקן את המפלגות ואת שיטות בחירת המועמדים על בסיס מה שעובד ומצליח במקומות אחרים בעולם. איך זה שתמיד הנושאים שהם הכי חשובים ל-70% מהישראלים לא מטופלים, למשל שאלות של דת ומדינה, ואיך זה קשור לשיטת הבחירות שלנו, ומה האלטרנטיבות האמיתיות שניתן לשים על השולחן כדי לתקן את שיטת הבחירות ולהחזיר את העוצמה למרכז, לרוב הגדול של הישראלים שרוצה למצוא את המכנה משותף הממלכתי שמחבר בין כולנו.
מעולה, תודה רבה יוחנן. אז אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט הדמוקרטים, תמצאו שם אוסף אדיר של נושאים מרתקים ודיון עמוק מאוד בנושאים האלה. חפשו הדמוקרטים בכל אפליקציות הפודקאסטים שאתם משתמשים בהם, או בקרו באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה, idi.org.il, וחפשו תחת קטגוריית תחומי עיסוק ומחקר את הפודקאסט הדמוקרטים. האזנה נעימה.
אז בואו נדבר על אחת הפסיקות הכי הכי משמעותיות של הרב עובדיה, של שטחים תמורת שלום. זאת אומרת, הוא אומר, אדמה שווה פחות מדם, במילים כאלה ואחרות, וזו גם כן פסיקה שהיא חד פעמית, לא הייתה כמותה ואולי גם לא תהיה יותר כמותה בציבור החרדי. אנחנו רואים עכשיו בבחירות האלה איך כולם ללא ספק ימצאו גם את הנרטיב הימני, גם את הנרטיב הנתניהו-י, וזה שונה מאוד מהימים של הרב עובדיה, שהייתה לו ברית עם רבין וכדומה. הסתכל על הדברים אחרת לגמרי.
הרב עובדיה היה אידיאולוג של הדבר הזה. זה לא סתם. אידיאולוג של הדבר הזה. התפיסה של הרב עובדיה התחילה להיות נוכחת מסוף שנות ה-70. הסכם השלום עם מצרים. אז יש רבני הציונות הדתית נגד הנסיגה מסיני, חזק מאוד. גדולי הרבנים, שתי הדמויות הרבניות הגדולות, גם בעיני בגין אגב, הרב גורן, הרב הראשי האשכנזי, והרבי מילובביץ' מחול, אבל עדיין נוכחותו עצומה, מתנגדים בחריפות, והרב עובדיה מוציא פסק, שאומר שטחים תמורת שלום, ובעצם מציב גם אלטרנטיבה ערכית, גם מבחינה ערכית, הרב עובדיה לא היה מוכן לקבל את הדבר הזה, שבסולם הערכים של העם היהודי, יהיה מעל התורה ומעל עם ישראל, ארץ ישראל. לא, זה לא סדר, זה לא יכול להיות ההיררכיה הזאת כפי שנוצרה כאן. מה פתאום? לא היה מוכן לקבל הדבר הזה, אבל גם אמירה ערכית שאומרת ששטחים מותר להחזיר תמורת שלום, ושמקדשת את השלום. עכשיו, זה לא נגמר שם. זו אידיאולוגיה של הרב עובדיה, שהיא כמעט מבהילה אנשים דתיים היום, כשאתה מתייחס לדבר הזה.
הרב עובדיה, זה באמת מהפכני.
הרב עובדיה לא רק ב-79.
בהינתן זה שכל המקומות האלה מופיעים במקורות שלנו.
92 הצטרף לממשלת רבין, גם מתוך, היום גם השסניקים יכולים להכחיש את זה, או לנסות להכחיש, אבל גם מתוך תפיסה שאומרת, מתוך אמון שזה מביא ביטחון קודם כל, כמובן. זה הדבר הבסיסי, כמו רב שמתייעץ עם רופא, והרופא אומר לו, רופא זה איש הביטחון במקרה הזה. אומר לו, אני מציל ככה חיים. מציל ככה חיים, בוודאי שאנחנו איתך.
זאת אומרת, הוא אימץ את הנרטיב של השמאל, כן. של לנסות להגיע להידברות ולפיוס
וכדומה. הוא לא
אימץ
את הנרטיב של השמאל, זה... סליחה, הוא בא עם נרטיב אחר. הנרטיב של השמאל הוא, של השמאל, הוא במידה רבה גם נרטיב הומניסטי. הרב עובדיה לא בא בנרטיב הומניסטי בעניין הזה. הוא בא בזה, אני מציל חיי יהודים, אני רוצה להציל חיי יהודים, לא...
כן, אבל בימין יגידו לך שהמהלכים האלה לא מצילים נכון, חיי יהודים, נהפוך הוא, שהם מסכנים את
ה... הרב עובדיה מגיע למסקנה, אחרי, בתחילת שנות ה-2000, שהסכם אוסלו דווקא גרם להפך, או אפילו קודם. כשהוא מגיע למסקנה שהסכם אוסלו גרם להפך, אז הוא כותב, משעה שהתברר לי שהדבר לא מציל לחיים, אלא הפוך, הסכם אוסלו בתנו מבוטל. בוודאי שאני לא תומך בזה יותר. כל מה שאני תומך בשטחים תמורת שלום, זה כדי להציל חיי אדם. אם הסיטואציה היא שאם אני מחזיר שטחים, זה לא מביא לי שלום, אלא מסכן יותר אנשים. אז כל הרציונל של הפסק מתרסק.
אז אבל... יכול להיות שזו הסיבה שאנחנו רואים היום את ממשיכי דרכו לחלוטין נסוגים מהעמדות האלה?
אני לא חושב שזה קשור רק לזה. אבל הפסק עצמו עדיין עומד. הפסק עצמו עדיין עומד.
זאת אומרת, הרב עובדיה יוסף, הצלת חיי אדם ומיעוט בנפגעים ובנפש, זה הערך העליון.
זה ערך, אני אומר לה, אני מביא בספר את הרב עובדיה, כבר אחרי הכישלון של אוסלו, עדיין. הוא נוסע לאירופה, והוא כותב יומן מסע, על הפגישות שלו עם ז'אק שיראק ואחרים, מנהיגים, בחול. ואז הוא מסביר ביומן שלו, כותב, נפגשתי עם ז'אק שיראק, ואמרתי לו, אנחנו הלכנו למען השלום, למרות שאמרו לנו שזה נגד הבוחרים שלנו. ואני למען השלום העמודה. ואמרו לנו, אתם תרדו במנדטים. ואמרתי, לא מעניין אותי, אנחנו למען השלום, אני למען השלום, אני למען השלום. פעם אחר פעם אחר פעם, זה יומן כבר מתחילת שנות האלפיים. ככה הוא כותב, כלומר, זו הייתה האידיאולוגיה שלו, ואידיאולוגיה חשובה שלו. היום כמובן אנחנו...
וכבר אז הוא היה בניגוד עם הציבור שלו בעניין הזה.
מההתחלה לא. כל המהלך של שס בהקשר הזה הוא מהלך פוליטי מדהים. כי שס לוקחת מ-84, לוקחת ציבור שהצביע לכהנה. ציבור כהניסטי, האלקטורט של כהנה, צריך להגיד ב...
אנחנו יודעים מה עמדותיו, זה
לא,
בסדר.
אני, לא, אני אומר, אני, לא, אבל אני אומר, האלקטורט של כהנה, כהנה היה הנהגה אשכנזית, אבל המצביעים שלו היו מזרחיים. האלקטורט של כהנה ברח לברוך מרזל, וברוך מרזל לא סלח לדרי ולרב עובדיה על זה בחיים, ברח לברוך מרזל מכהנה לשס. והרב עובדיה אמר, אני לוקח את הקולות האלה ועושה איתם משהו אחר, ואני מחנך את הציבור שלי, כן, הוא לא פחד להגיד את זה. כולל מחנך את הציבור שלי על העניין הזה של שטחים תמורת שלום. עכשיו, ב-96, שהיה ביבי נגד פרס, הרב עובדיה הצביע לפרס. ב-99, בני משפחתו של הרב עובדיה, סיפרו שהרב עובדיה הצביע לברק. ואמרו לרב עובדיה, לברק, ברק האנטי, אמרו לרב עובדיה, איך אתה מצביע ברק? הרב עובדיה אמר, גדול השלום. וב-99, כדי להיכנס לממשלת ברק, כשהתנאי של ברק הוא להרחיק את דרי מהחיים הפוליטיים, הרב עובדיה מרחיק את דרי מהחיים הפוליטיים.
כל למען האידיאל של קידום תהליך המדיני.
הרב עובדיה חלק מהעניין הזה. אנחנו רואים, אבל, עוד פעם אני אומר, ברגע שהייתה תובנה, שהדבר הזה מסכן חיי אדם, הרב עובדיה מתנגד בחריפות, כמו שראינו בהתנתקות. בהתנתקות הרב עובדיה, זה לא מנוגד לפסק ההלכה של השטחים תמורת שלום, הוא לא חשב שההתנתקות לא תביא שלום, אלא להפך, תסכן חיי אדם. ולכן שם הוא אמר, הוא עמד בראש המתנגדים כמעט, מבחינת החריפות של ההתנגדות.
אבישי, תודה רבה. אתה נשאר איתנו גם לחלק ב' על המיזם הפוליטי האדיר של הרב עובדיה יוסף, הקמת שס. נדבר על כך בחלק ב'. תודה רבה רבה שהיית איתנו. עד כאן עושים פוליטיקה לפעם הזאת. אם אתם רוצים לעזור לנו לגדול, אתם מוזמנים לספר לחבר או לחברה, לבן משפחה, וכמובן להפיץ את התכנים שלנו ברשתות החברתיות. אתם מוזמנים גם לדרג או להזמין הרצאות מרשת המרצים שלנו, ספיקרס. תודה רבה לאיתמר סוויסה, העורך, לרן לוי, העורך הראשי של רשת עושים היסטוריה, לדני תימור, המנהל העסקי שלנו, ולכם, המאזינים הנאמנים. תודה שהייתם איתנו, וניפגש בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.